אנחנו בעזרת השם מתקדמים לפי הסדר של עשרת הדיברות ומגיעים לדיבור לא תישא את שם השם אלוקיך. הדיבור הקדוש השלישי לא תישא את שם השם אלוקיך. אנחנו מבינים מצד הסדר שהדיברות מסודרות, שאם הדיבר הראשון אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמת מצרים, כבר ידענו ולמדנו שהוא בעצם מצוות האמונה במלוא המובנים שלה, בצורה המאוד כוללת שלה. מאוד מובן לנו מדוע זאת המצווה הראשונה, מצווה ראשית, מצווה פותחת את כל עשרת הדיברות כולם, ולא יהיה לך, זוהי המצווה שבאה על דרך השלילה. כן, כל מה שלמסופו של דבר מגרע, ההפך מאנוכי השם אלוקיך, מגרע את הופעת שם השם בעולם, הכל כלול, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כשאנחנו עוברים, קופצים רגע לדיבר הרביעי חמישי, שמירת שבת וכיבוד אב ואם, אז אנחנו כבר יש לנו יותר אחיזה בהם. אנחנו יכולים להבין שמדובר בדברים מאוד חשובים, וכשנגיע לכך שהמהר"ל יעסוק בהם, ירחיב אותם, נראה עד כמה הדברים האלה מאוד יסודיים. לכאורה המבט הראשון לנו, מהזווית שאנחנו מכירים אותה, קשה יותר להבין דווקא את המצווה הזאת, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יש צד שאנחנו לא מבינים כל כך, מה זה עבודה זרה, ברוך השם, אנחנו לא מבינים, ומה זה אלוהים אחרים, כל זה אנחנו פחות מבינים. אבל אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שמי שבעצם בא מצמיח איזושהי ישות חלופית חס ושלום, איזו אלטרנטיבה, איזושהי צורה של אמונה הפוכה, הבדי שזה הגיוני, שזה מרוקן את הכל. אבל לא תישא, למה זה ככה מרכזי, למה זה בא שלישי? ודאי שיש פה שלישייה של דברים שקשורים ממש במישרין למושג האמונה, ובדי שגם זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שבועת שווא, גם מושג שקשור לעניין האמונה. אנחנו לכן צריכים באמת להבין יותר את המושג הזה. אנחנו גם עוסקים קצת במסכת נדרים, אמנם זה לא שבועות, אבל זה קצת קשור, נפגשים מדי פעם עניין השבועה, הצד צריך יותר להבין, המהר"ל קצת מקרב אותנו אל הדברים. כי ראוי שיהיה, כבר ביאון, כי ראוי שיהיה הדיבור הקדוש הזה, אחר לא יהיה לך, כי החוטא בדבר זה, הוא חוטא בשמו יתברך, הוא מחלל כבודו יתברך. ואין חטא זה בעצמו כמו שהוא עושה לעצמו אלוהים אחרים שהוא ממעט במציאותו, כאילו אין השם יתברך הכל, כמו שהתבהר, אז אין השם יתברך הכל. לא מבעיה אם הוא בא ואומר אלוהים אחרים במקום חס ושלום אמונו של עולם, שוודאי זה כפירה, גם אם הוא לא אומר במקום, אלא הוא כאילו מצמצם את הופעת הקדוש ברוך הוא, כאילו מצמיח כוח נוסף, או שכאילו רימונו של עולם לא במישרין פועל המציאות, אלא יש איזשהו כוח ממצח חס ושלום שאליו צריכים לעבוד, וזה עובר דרכו כביכול, גם זה ממעט את הופעת השם. אז יותר מובן לנו שזה באמת דבר שהוא הכחשת האמונה. אבל החוטא בשמו, זה נקרא נשבע בשמו לשווא, אינו כופר בו לגמרי, גם אינו ממעט ממציאותו, מכל מקום הנשבע לשקר, מחלל שמו וכבודו יתברך, כדכתיב ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, וכבודו יתברך הוא לעצמו, לפיכך הוא אחר לא יהיה לך. זה לסבר את האוזן, מה זה החומרה של שבועות, והלא תישא מדבר דווקא על שבועת שווא. מעניין, אנחנו היינו רואים ששבועת שווא היא החמורה פחות, ולא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. זה הדיבר השלישי. מעניין שהוא כמו שהוא, בלי שום שינוי, נשמר באותו מטבע גם בדיברות האחרונות, בדיוק ככה. ומה זה שבועת שווא והחומרה? אז בואו נראה מה שהוא אומר אחר כך וננסה להבין. נן בשבוע, איזה שבועת שווא נשבע לשנות הידוע לאדם? אומר על עמוד של אבן שהוא של זהב, על האיש שהוא אישה. נשבע על דבר שאי אפשר. מה זה אי אפשר אם לא ראיתי גמל פורח באוויר? אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד? עוד דוגמאות של שבועת שווא. אומר לעדים בואו ועידוני שבועה שלא נעידך, כן, זה שבועת שווא כי הם חייבים, זאת אומרת, אדם נשבע נגד משהו מצווה, זה שבועת שווא, כמו הדוגמה הבאה, נשבע לבטל את המצווה שלא לעשות סוכה, שלא יתעלולה, זוהי שבועת שווא, שחייבים הזדונה מכות, השגתה פטור. מדכתיב לשווא לשווא, שני פעמים מרבה שבועת שקר, כגון שישבע שדבר זה היה כך ולא היה כך, דה ובכלל שבועת שווא. עכשיו, ואמרינן שם, שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה, אומרים, כן אומרים הדיינים כשמשביעים את הנשבע, למרות ששם זה לא שבועת שווא, זה שבועה שהדיינים משביעים אותו, אבל אם הוא נשבע לשקר, אז זה שייך לקטגוריה הזאת של שבועת שווא, מה חומרת השבועה? אומרים, הווה יודע שכל העולם נזדעזע בשעה שמה הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם לוקח לשווא. וכל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה, כאן נאמר לא ינקה. כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן נפרעים ממנו ממשפחתו, שנאמר אל תיתן פיך לחתי את בשריך ואין בשריך אל הקרובים, שנאמר מבשרך אל תתעלם. כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו ומכל העולם כולו, שנאמר עלה וכחש וגומר כתיב על כן תאבה לארץ ואומלל כל יושב בה. וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולים לו שניים או שלושה דורות, כאן נפרעים מיד, שנאמר ווצאתי הנאום השם צבקות, הוא בא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמיל השקר, ולנה בתוך ביתו וחילתו ואת עצה ואת הבנה ווצאתי לאלתר, זאת אומרת נפרעים ממנו מיד, הוא בא אל בית הגנב, זה הגונב דעת הבריות, שאין לו המון יצור טוענו משביעו, ובית הנשבע לשקר, כמשמועה למדת, דברים שאין אש ומים מחלים אותם, שבועת שקר מחלה אותם. אז אנחנו רואים פה חומרה נוראה. כל העולם כולו נזדעזע, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא תישא את שם אלוקיך לשווא. לא כתוב שנזדעזע העולם בכל עשרת הדיברות. מה, למה לא חמור כל כך לא יהיה לך אלוהים אחרים? לא חמור זכור את יום שבת, שמור את יום השבת? לא חמור. אנוכי השם אלוקיך, לא חמור, לא תרצח, לא חמור. בטח חמור. למה כל העולם כולו נזדעזע פה? זה מה שאמרה לו, לך כאן לבאר. בא לבאר עניין השבועה שמשקר בשמו יתבחדה, כי יש בשבועה צד חמור וצד קל. צד קל הכוונה ביחס לשתי המצוות הראשונות. ביחס לאנוכי ולא יהיה לך, יש בה צד קל שאינו דומה לכופר בעיקר ועובד עבודה זרה, כי הכופר בעיקר כופר לגמרי. לכן לא יהיה לך הוא ממעט מציאותו יתבח, אבל נשבע לשקר, אין זה כפירה בעיקר. אלא מה? כשהוא חוטא בשמו יתברך ומחלל כבודו יתברך. כי הנשבע בשמו לשקר, לא ממעט מציאות שם יתברך, רק שחוטא בשמו ומחלל כבודו, זהו צד קל שבו. אומנם צד החמור שבו, וזה כי כל החטאים, אף הכופר בעיקר אין עובד עבודה זרה שאחד בו יתברך מכל מקום, האומר חס ושלום אין אלוהים. אין זה ממעט מציאותו יתברך, רק כאשר יש אלוקים. הוא חוטא בשמו כאשר נשבע בשמו לשקר, דבר זה עניין אחר, הוא יותר חמור במה שזה מחלל שמו, המורה על עצמו, הוא מחלל שם כבודו. יש פה משל, משל זה, פשוט להבין פה את הדברים הבסיסיים. מלך מולך במדינה, עיר אחת מורדת פה, ממליכים בלב אחר למלך. עיר אחרת מורדת במלך, מבזה את כבוד המלך, אומרת כי המלך הזה מלך של שקר, ואין בו אמיתות כלל. הנה העיר הראשונה אף על גב שמרדה במלך, והמליכה בלב אחר, מכל מקום לא עשתה דבר אל המלך בעצמו, רק מפני שהמליך המלך אחר עליה. דבר זה מצד המקבל, ומקבל עליו מלך אחר. העיר השנייה לא מרדה במלך להמליך אחר, רק כי מלך שקר הוא. חילה כבוד המלך בעצמו. דבר זה יותר חמור מצד שהיא חיללה שם כבודו. כך מיוחד חטא זה של הנשבע לשקר בו יתברך, לכל החטאים, כל הדברים אשר זכוכים שאמרו שכל העולם מזדעזע, כאשר אמר לא תישא... כי זה בשמו יתברך. ולכן כתוב, בכל הדברים נקה, כאן לא ינקה. קצת יותר להסביר את זה.
איזה חילול לשם יש יותר מהעבודה.
כן. עד כמה שאני מנסה להבין פה, צריך לומר ככה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא נשגב, הוא עליון. החטאים האלה, אנוכי, אם אדם פוגם באמונה, או לא יהיה לך, מעמיד עבודה זרה כנגדו, אז בעצם האדם מחסיר את עצמו מריבונו של עולם. את עצמו הוא מחסיר. הוא ממליך על עצמו מלך אחר, מפסיד. הוא לא מחובר לריבונו של עולם. אז הוא מחסיר את עצמו, הוא מדמה שהוא מסוגל להחסיר את עצמו. זה לא, אין, לא שייך, לא שייך שאדם בעצם מתנתק מריבונו של עולם, וכל זה בעצם אלוהים אחרים שהם מאחרים את הטובה מלבוא לעולם, כמובן כל זה שטות והבל. אדם מרוקן את עצמו מחיביות מחובר על הקדוש ברוך הוא, אז בעצם מבחינתו הוא, זה חמור מאוד, מבחינתו הוא הרחיק וניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, אין לך חמור יותר מזה מצד עצמו, לכן זה ירק ואל יעבור. אחד מהדברים שירק ואל יעבור זה עבודה זרה, זה ודאי, שאדם מנתק את עצמו, זה שורש השורשים, כופר בעיקר. מבחינה זאת, זה חמור מאוד. הנקודה של השבועה היא נקודה אחרת. נקודה של השבועה זה נקודה אחרת. נקודה של השבועה, קצת יותר להבין, ריבונו של עולם, אנחנו לא כל כך מבינים מה זה שם השם, המושג שם השם. זה גם שבועה שלא מזכירים שם השם, היא שבועה בשם השם. כמו שאומר הר"ן בתחילת נדרים, באיזשהו מקום כל המושג שבועה היא קשורה לשם השם. שם השם זה לא רק אמירת המילה הזאת, שם השם, ואפילו שם המפורש. זה לא רק אמירת המילה, אלא המושג שם השם הוא מושג כולל לכל החיבור העמוק, האמיתי של המציאות אל הקדוש ברוך הוא. איך לומדים ברכת התורה מדאורייתא? כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקינו. כשאני קורא בשם השם אבו גודל, איפה אתה קורא בשם השם? אדם לומד תורה, הוא קורא בשם השם. כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואת כל המצוות כולם, כל התורה כולה, זה בעצם הופעת השם, הופעת השם. יש המון שמות של הקדוש ברוך הוא, המון הופעות, המון גילוי. התפקיד שלנו בעצם לעשות קידוש השם בעולם, להרבות טוב בעולם, להופיע את שם השם יתברך בעולם. זה שייך לכלל מה שאנחנו עושים גם כאשר אנחנו לא קוראים בשם השם. בסופו של דבר זה נעשה בשם השם, אנחנו, זו השליחות שלנו. עד כדי כך זה השליחות שלנו, שהגמרא בנידה, שהיא באה לדבר על תינוק נולד, יש פה תיאור כזה, גמרא בנידה, דף למד, יש פה תיאור למה הוולד דומה בימי אמו וכולי, אך כך כתוב, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכולי, ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, שנאמר, כלי תכרע כל ברך זה יום המיטה, תשבע כל לשון זה יום הלידה. כל תינוק שנולד הוא מושבע ועומד. מה הוא מושבע? מהי השבועה? משביעים אותו, תהיה צדיק. אל תהיה רשע. אתה מושבע. עם לידתו הוא מושבע. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע, כולי, ונשמה שנתן בך תאוריים, אתה משמרה. אומר פה המהר"ל בחידושי אגדות שם בנידה דף למד, שהמושג השבועה, עניין השבועה כשאדם ידבק נשמתו יתברך. זהו שמשביעים אותו שיהיה צדיק, אל יהיה רשע. יש בפרשת ויתחנן, כי את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד, בו תדבק, שמו תשבע, כתוב שם. אז הרמב״ם דרך אגב מונה שם מצווה בפני עצמה. בו תדבק בשמו תשבע, שכאשר יש לאדם צורך להישבע, צורך חיובי, יש מצווה להישבע בשם השם. המושג הזה הוא שייך לבו תדבק, הוא שייך לדבקות בקדוש ברוך הוא. כי השבועה בשם השם זה לא סתם איזו אמירה, איך אנחנו מציירים לעצמנו את זה, כאילו אמירה משוואתית. ואדם נשבע על משהו נכון, תובעים אותו, אתה חייב, מאה זוז, הוא מודה 50, מודה במקצת, משביעים אותו על ה-50 הנותרים, נכון? אז מה הוא בא ואומר? 50 אני חייב, 50 אני לא חייב. הוא אומר את זה בשם השם. מה אנחנו מבינים בזה? ההבנה השטחית שלנו, אומר את זה בשם השם, במילים אחרות, רוצה איזה משוואה, כמו שכביכול לבנו של עולם אמיתי וקיים, ככה גם קיים ונכון, מה שאני אומר עכשיו, וזהו, אז בסופו של דבר, מבחינתנו, אין איזה, אנחנו לא מרגישים שיש פה איזו התחוממות, או איזו התקדשות, או איזה חיבור, זה סתם איזשהו נתון, אבל באמת זה לא ככה. באמת זה לא ככה. משום שהמשמעות העמוקה שהיא שווה בשם השם בחיוב, פירושו, כשעם ישראל היה בו נביאים, היו בו אנשים ברוח הקודש, היה שייך למציאות השלמה, אז הייתה ידיעה, כמו שלהבדיל, ידענו מה זה היה הריחוק והניתוק על ידי עבודה זרה, גם מה זה המשמעות קירוב לקדוש ברוך הוא, על דרך החיוב. ומה זה המשמעות שכל מה שאנחנו עושים זה בעצם הופעת השמות הקדושים, הופעת שם השם. אז אם אדם נשבע בשמו יתברך, יש צורך אמיתי להזכיר את שם השם, יש צורך אמיתי וחיובי להזכיר את שם השם, אז בזה יש חיבור קיימותי מאוד עמוק. אדם מטביע חותם של הקדוש ברוך הוא על כל המלך מלכי המלכים, על כל המציאות. צריכים לדעת, אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא בעולם. עם ישראל שלוח של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אומר הנביא יחזקאל המדבב? כן, עם ישראל בגויים, זה חילול השם. כי אמרו, הגויים יגידו, עם השם אלה, מארצו יצאו, עצם המציאות עם ישראל בחוץ לארץ, זה חילול כלפי השם. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, לא למענכם כי אם למען שמי, ונקדשתי וכולי, הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותם לנסה כדי לקדש את שמו. זאת אומרת, כביכול, כל מי שלמד כוזרי מכיר את המונח, העניין האלוקי, האינטרס האלוקי, כאילו ככה, בנו של עולם ברא את העולם, איפה הוא השאיר את חותמו בעולם? אנחנו, יש לנו שליחות, להופיע את שם השם בעולם, להופיע את האלוקות בעולם. כל מה שעם ישראל עושה בעולם, זה הופעת האלוקות בעולם. כל מה שעם ישראל עושה בסך הכל, זה הטבעת החותם של שם השם בעולם. אז יש לזה איזה מילת קוד. כביכול, השימוש בשם השם, השם המפורש, שימוש בשם השם פירושו מילת קוד שמשמעותה, כלל קידוש השם שעם ישראל עושה בעולם. זה המהות של כל מה שאנחנו עושים. ריבונו של עולם, את שמנו קראת בשמך, כביכול ריבונו של עולם, קשור בנו בזה, כי אנחנו מייצגים אותו בעולם. אם חס ושלום מישהו נשבע בשם השם שקר, או בשם השם לשווא, אז יש פה בעצם כאילו השתמשות באותו שם שניתן לנו למען נוסיף ונשפיע את ברכת השם, את השפע האלוקי ואת קידוש השם בעולם, השתמשות בזה כביכול בחילול, כאילו מישהו שמבזה חס ושלום את המלך. אז פה זה לא סתם ריחוק. מי שכופר, איך אומרים, אז הוא לא נוגע לריבונו של עולם, את עצמו הוא מחסיר. מי שעושה זה פסל, אז כאילו בא ואומר, בעצם הוא נמצא שם, הוא שם מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, איזשהו פסל, במקום במישרין להיות מחובר לריבונו של עולם, הוא בחר להיות מחובר עם שטות והבלים. אז זה דבר היום, אבל זה דבר היום שמתחיל ונגמר יותר בו. פחות משפיע על כל המציאות. למה שבועה כל כך משפיעה על כל המציאות? למה שבועה הזדעזע כל העולם כולו? למה שבועה אם מישהו נשבע לשקר, אז נפרעים ממנו, משפחתו, מכל העולם כולו? למה בשבועה באופן יותר גדול יש לזה השפעה מרחיקת לכת? כי השבועה היא בעצם באה כביכול ואומרת משהו כלפי שמיה, כלפי האמת האלוקית. מדובר במי שמאמין בקדוש ברוך הוא, וחס ושלום, כמו שמכונה בגמרא כמה פעמים, יש מגדף, איזה סוג אחר. בכל אופן, כל הצורה הזאת היא צורה של משהו שהוא כביכול לוקח את מה שכן נמצא בו, ועושה איפכה מסתברא, עושה משהו במהות הכי עליונה, במהות הכי כוללת. אז זה דבר היום ונורא. זה דבר, מצד אחד, זה נכון שמבחינת השתלשלות הדברים אצלו, כביכול יכול להיות שהיהודי הזה עוד כן מאמין, ויתכן שהיהודי הזה באמת לא עובד עבודה זרה, הוא לא נשבע בשם הפסל, הוא נשבע בשם השם. הוא כן מאמין בקדוש ברוך הוא, לכן הוא נשבע בשם השם. הוא נשבע בשם השם לשקר, נשבע בשם השם לשווא. יש נשבע בשם השם ומחלל אותו. הוא כן הולך אחרי אותו מלך, אבל מיידה בו אבנים וקוצים. יש בזה דבר שהוא נוגע למלכות ולכל המציאות כולה שהיא קשורה במלך. אז זה החומרה של שבועת השם, שבוע לשווא, שבוע לשקר. אנחנו בדלותנו, בעוניינו, שלא שייכים בכלל, לא לשם המפורש, לא כל כך מבינים מהותית מה זה שם השם. מי שרוצה יראה באור לנתיבתי של הציוד הזה צהל, יש שם ממש חטיבה של פרקים, אולי 20 פרקים שקשורים לשם השם. שמע ישראל זו הופעה של שם השם, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה אומר, איזה שפע אדם משפיע, ובזה גם להבין את ההפך, חס ושלום, אם כן קורה, מה משמעות הדבר, מה חומרתו. זה בעצם התמצית שכאן, מה שמתבארת כאן, לכן יש פה דבר שהוא היום ונורא, הוא חמור והוא טוטלי. כן, זה דברים שדבר שאין איזשהו מים מחלה אותו, שבועת שקר מחלה אותו. זה בעצם כאילו אדם משחק באש, כן, מקלקל את הרוח, פוגע את הרוחניות, פוגע ב... אפשר לפתוח, כאילו, לכן אני חושב לכם. זה החומרה. עכשיו, לקראת הסוף, הוא אומר כאן, שזה גם מצד מישהו אחר. כל השומע, הזכרת השם מחברו חייב לנדותו, אם לא נדע הוא בעצמו יהיה בנידוי, שכל מקום שהזכרת שם מצויה, עניות מצויה ועניות כמיתה. אז הוא מסביר ששורש הברכה בעולם, בא משם השם יתברך. אז מי שמזכיר את שם השם לטובה, כל מקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. ומי שחס ושלום פוגע בשם השם, אז יש פה השחתה וריחוק וניתוק. ונידוי זה שייך לכן, כאילו מיטה, כן? מה שהוא אומר, שכל מה ש... כן. אני, כהשלמת השיעור, אני משאיר לשיעור הבא את פרק מ', שהוא עוסק בשבת. יש פה, אנחנו כבר קצת מתחילים להסתכל על קדימה בספר שלנו, ולהספיק עד סוף השנה את הדברים החשובים. יש כאן, אחרי פרק מ', עוסק בשבת, פרק מ', עוסק בכיבוד אב ואם. אחר כך יש פרק יותר קצר, משלים את כל עשרת הדיברות, יש כאן פרקים שעוסקים בהשוואה. בדיברות ראשונות, דיברות אחרונות. וכאן יש בפרק מ"ו, המהר"ל הולך לבאר שוב את הסיומת בסוף יתרו, יש כמה פסוקים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ושוב חוזרת התורה לצוות על עבודה זרה. וכיוון שהמצוות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו, הן איכשהו קשורות לאמונה, לשלילת עבודה זרה, ראיתי נכון לצרף את זה קצת פה בהשלמת השיעור שלנו. תפתחו פרק מ"ו. לא אמרתי לכם לא בזה, נראה את זה ביחד. ויאמר השם אל משה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. יורה כתוב, אחר שהוא יברך בעצמו דיבר עמכם ובלי שום אמצעי, אם כן, אל תחשבו שהוא יתברך בשמיים ואין לו עסק חס ושלום בארץ, ואם תעשו אלוהי כסף בארץ, אין זה מיעוט מן מציאות השם יתברך שהוא מסולק חס ושלום מן הארץ. כך הקדים לומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, שאני בשמיים וכבודי בארץ. לפיכך, אם אתם עושים בארץ אלוהי כסף, אלוהי זהב, הרי זה מיעוט מציאותו יתברך שהוא יתברך הכל. אחר כך הוא נכנס לפרטים, יש מסכת עבודה זרה, מה אסור, מה מותר. אז מה שמתבאר בעצם שאסור לאדם להמציא דמויות לעבוד אותם שהם לא כמעשה השם. לא תעשו איתי, שלא יעשה צורת אדם, לא לעשות צורת שמשים שממדור העליון, טעם בכל אלו כי אלו שהם עם השם נדבך נבדלים מן האדם אשר הוא בארץ, וכך עשייתם הוא דבר זר וחיצון, כי הצורה הזאת שייך אל השם נדבך לשמש אליו, הוא עושה אותה בארץ וכו'. לכן זה בחינה של עבודה זרה. אחר כך הוא מבאר ש... הוא אומר ש... מה שעשו בתור עבודה זרה זה דמויות ודברים ששווה מינה שאדם ידמה לחשוב אותם כעבודה זרה. דמות שמשי במרום, מלאכי חמל ולבנה, וזה עוד דמות אדם שיכולה להיות כביכול איזה מודל שאדם יכול לעבוד אותה עבודה זרה וכו'. אחר כך כתוב, יש שואלים בעניין הקרובים שבמקדש, כמו שאמר במדרש, בשעה שנכנסו שונאים למקדש, נכנסו עמון ומואב עמהם לבית קודשי הקודשים, מצאו שם שני קרובים, והיו מחזרים אותם בחוצות ירושלים, אומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדים עבודה זרה, וראו מה מצאים להם ומה עובדים. ובאמת, כמו שכבר מביא הכוזרי, ללמד זכות על חטא העגל, שהרי בקודש הקודשים עצמו, ראש העולם מצווה לעשות קרובים על גבי הכפורת, והקרובים גם כן בכאורה מין בחינה של עשיית צורה. מה ההבדל בין העגל לבין הצורה הזו? אז מה אומר רבי יהודה הלוי? זה רבינו של עולם ציווה וזהו לא ציווה. למשל לשחן שנכנס לתוך בית מרקחת ולוקח תרופות לא מתאימות. ככה הקדוש ברוך הוא למעשה בכל המצוות כולם מדריך איפה הדרך. כי כל המצוות אנחנו עושים בעולם המוחשי. אנחנו עושים מצוות בעולם המוחשי, ובבית המקדש אפילו ציווה הקדוש ברוך הוא לצייר ולכונן תבניות ודמויות שדרכם אנחנו נעבוד אותו, יתברך. זה שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך אמצעים מוחשיים, זה שייך לכל סדר עבודת השם שלנו, שנעשה דרך אמצעים מוחשיים. אבל כיוון שקדוש ברוך הוא ציווה את כל הסדר הזה, אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אין בזה שום עבודה זרה, אלא זה בעצם, זה הצינור שדרכו בצורה הכי מובהקת אנחנו יכולים להיות מחוברים אל העצמיות האלוקית בלי שיהיה כאן, תהיה כאן שום חציצה. מה שאין כן, אם יש פה משהו שהוא עצמחה אנושית, שאדם מצמיח איזושהי צורה אנושית, והוא מנסה להחליט שדרך הצורה האנושית הזאת תהיה התקרבות לקדוש ברוך הוא, אז בדיוק להפך, הצורה האנושית הזאת היא מסתירה ומנתקת. ככל שזה יותר צורה ויותר דמות, וכביכול יותר אובייקט, שכל העבודה היא כאילו מתרכזת בו, אז יש בזה גם עוד יותר מובן של חציצה ומסך בעד ההופעה האלוקית. אז זה מה שמסביר. הרשעים האלו סחלו ולא ידעו השואלים, כי הקרובים שהם במקדש, כיוון שציווה הקדוש ברוך הוא ועשית שני קרובים, הרי אלו הקרובים כמו כל הדברים אשר ברא השם יתברך וסידר בחוכמתו, שהן בכל הדברים שברא השם יתברך יציאה מרשותו יתברך חס ושלום. כן, אחר שהשם יתברך ציווה לעשות הקרובים, איך אפשר לומר שזהו יציאה מרשותו חס ושלום? מן זה אלוקות איתו כאשר אין יציאה מרשותו, כמו כל הצורות שברא השם יתברך. כי על המקדש נאמר, מקדש השם קונו ידיך, נמצא כי הקרובים הם כמו שאר דברים שברא השם יתברך. אבל אם עושה צורה זולת זה, אשר אין זה מסדר השם יתברך, דבר זה אלוהות איתו. ופה לא מדובר בהשוואה שאדם עושה איזה חומרים או חפצים שמשמשים לו לצרכה. אז ברור שאם אדם לוקח חומרי גלם מן המציאות, משתמש בהם לעצמו, הוא ממשיך את היצירה האלוקית. וזה ודאי לא שייך עבודה זרה, אלא באיזושהי דמות ששייכת לעבודה, לעבודת השם, דמות ששייכת לא לצורכי האדם, אלא כביכול לצורך שהוא גבוה מן האדם. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה אז בעצם זה חלק מן הסדר, אז זה נקרא, לא שייך בבחינת לא תעשון איתי, זה לא מצטרף לרבנו של עולם במנוגד ומתחרה, אלא זה מה שרבנו של עולם בעצמו ציווה, אם כן, זה בעצם התשובה שרבי יהודה הלוי אומר. אבל כאשר זוהי עבודה זרה שהיא יוזמה אנושית, אז זה הכחשה למציאות השם חס ושלום. ולכן, לפיכך אמרו שאם עשה קרובים במקדש של כסף, או הוסיף עוד שני קרובים, או עשן בבתי כנסיות, נחשבים אלוהי כסף ואלוהי זהב. דבר זה שכל אלו דברים אינם המצווה בעצמה, כל דבר שאינו המצווה בעצמה נקרא זה אלוהות איתו. זה מה שמראה כאן המערה להוסיף. יש כאן עוד כמה נקודות בפרק הזה. ואם מזבח אבנים תעשה לי, יש לך לעשות שלא ינוטע מזבח לשום צד חיצוני, שלא תבנה אותה גזית, כי חרבך הנפת, הוא נוטה לצד שמאל, אשר שם כוח החרב, הדבר זה כוח חיצון, לא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך, לא יהיה לו חיבור אל הערווה, וצד שני הפך החרב, כי כאשר מניף עליו החרב, הרי המזבח נוטה לצד החיצון לשמאל, כי דבר זה ידוע כי החרב הוא מן השמאל, והערווה הוא מן הימין, פירוש הכתובים האלו ברור לכל מי שמבין דברי חוכמה. זאת אומרת, כהמשך שלילת עבודה זרה, בא הציווי הזה, שהמזבח, שהוא בעצם, עוד לא עוסקים בבית המקדש, אבל המזבח כבר צריך להיות מכוון להמשיך במישרין את השפע של הקדוש ברוך הוא אל המציאות, אז בדומה למה שלא יעשה האדם הכחשות שונות על ידי עבודה זרה, אלא העבודה תהיה צמודה למה שרבנו של עולם מצווה, כגון דרך בית המקדש, כגון דרך הקרובים שרבנו של עולם ציווה, ככה מצווה התורה שכאשר בונים מזבח לא תהיה בו, לא יהיה בו זכר לנטיות האנושיות השוללות, הרומזות על התרחקות טוטלית מת הקדוש ברוך הוא, וחרבך הנפת זה רציחה, משהו כל דהו במזבח שמנתק מהצד הזה שרואה לו המערה על צד שמאל, או משהו של ערווה שמנתק מצד הימין, כאילו זה מין אהבה אסורה, לא שנאה אסורה, אלא אהבה פסולה ולא לפי הדרך הישרה. ומכאן...
זה מנתק או שזה מסמל את זה?
לא ראוי להיות עבודה אל הקדוש ברוך הוא. לא עבודה זרה, אבל אנחנו מדברים על דרך החיוב עכשיו. קודם אחרי דרך השלילה, עבודה זרה, עכשיו דרך החיוב, איזה מזבח ירצה ונכון.
הוא אומר שהעבר והחרב זה כל זה אחד מבטא צד מסוים, שמאל
ומימין. כן.
אז ניתוק מהשמאל והימין,
או זה כאילו מי ש... המזבח שדרכו אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, צריך להיות כולו ישר. כולו טהור, כולו מבטא את מה אנחנו, איזה בחינה של מציאות חיים שלנו אנחנו רואים לעלות לפניו יתברך. את הבחינה הטהורה, הבחינה הצרופה, הבחינה שאין בה שום זכר, לא של משהו כל דהו מרצחנות. כתוב מלבין פני חברו ברבים, אז זה כשופך דמים. יש תוספות שאומר שזה הוויזראי הוא, של רציחה. כמו שיש אביזרא יהודה עריות, שיש על זה ירג ואל יעבור. יש גם בעבודה זרה, יש אבק עבודה, זה כל מיני צדדים. וגם אבק רציחה, לא הורג אותו, אבל... אז יש פה גם, זאת אומרת, כל צד שהוא, ששייך לאכזריות הזו, לצד של מזכיר סכין, פסול. לכן גם הצד של לא תעלה במעלות על מזבחי, כי זה רומז למשהו שיכול להיות נוטה לצד הערווה. לכן באמת יש איזה פגם בסדר ההתכוננות לעלות אל הקדוש ברוך הוא בהשראת השכינה הנכונה בתוך המציאות. ומכאן, נקודה שהוא משלים כאן בפרק הזה, ממשיך, מדבר אחר נתינת התורה, שמח ואלה המשפטים אשר תשים. כן, מה הסמיכות הפרשיות, המשפטים, במדרש, ואלה המשפטים מה כתיב למעלה מן הפרשה, ושפטו את העם בחולת, אמר כאן, ואלה המשפטים הדיברות באמצעים, משל למטרונה שהייתה מהלכת, הזין לפניה, הזין לאחריה, כן, כלי הזין, האיום, הדינים, כך התורה, דינים מלפניה, דינים מאחריה, והיא באמצע. כן אמר באורח צדקה, אהלך בתוך נתיבות משפט, תורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת? ביושר האמצעי, שם שם לו חוק ומשפט. אז הוא אומר, כי ראוי שיהיה המשפטים אחר עשרת הדיברות, להורות על מעלת התורה, כי המשפט הוא היושר בעצמו. אז כמה פעמים דיברנו על זה, שהצורה המשפטית של התורה, היא בעצם אומרת שדברי התורה הם אמת לא רק ברעיון, ולא רק בציווי, אלא התורה יש לה גם ריאלית מציאותית. מה שיכול לעשות את הגשר המחבר בין התורה ברמת הציווי וברמת הפרטנות של הגמרא והשולחן ערוך אל מדרגת היישום, וזה שיש סנהדרין ושיש שופטים ושוטרים, אז לא רק שזה מאפשר להיות תרגום אל המציאות המוחשית והשכנת משפט התורה למעשה בין יהודי לחברו במשפטי ממונות וכדומה, אלא כידוע המושג המשפטי הרחב הוא אפילו יותר מזה, וגם לאנוש את מי שראוי לו לאנוש במלכות ודיני מיתות בדין והכל. זאת אומרת, כי זה בחינת שביאר טהרה מקרבך, ותפקיד של הסנהדרין היה גם לעקוף את משפט התורה, מי שלא רוצה לעשות מצוות עשה, מקים אותו עד שתצא נפשו. כל כוח הכפייה בעם ישראל, שהוא לא כל כך שייך בזמננו, כאשר עם ישראל הוא לא, הרב מסביר במקום אחר, אין היה בסוף פרק ראשון בשבת, שכאשר עם ישראל היה כמו גוף חי בארצו, אז כאילו הפגם היה הרבה יותר מוחשי. הביאר טהרה מקרבך, כאשר יש חלק מעם ישראל שהוא לא שר למשמעת, אז הוא ממש פוגע באומה כולה. זה כמו שיש גוף בעל איברים, אחד האיברים חולה, והחולי הזה מסוגל לפגוע בכל האיברים כולם, אז ההוראה הפנימית של הגוף היא לכרות את אותו איבר שמסכן את כל האיברים. וזה בעצם מה ששייך היה בזמן שעם ישראל על אדמתו, וממילא לא שייך, כמו שמסביר הרב שם, שלא שייך, ש 40 שנה קודם החורבן, דנו, גלו סנהדרין משקת הגזית, כדי שלא ידונו דיני נפשות, גם ישראל כבר לא במצב כזה שגוף אחד שמוצדק להרוג מישהו כדי להציל את כל ה... כי כביכול אנחנו לא במדרגה האחדותית הזאת, אז זה כן שייך, העקיפה, היושר של התורה, זה שייך לכל המציאות המתקיימת בתוכנו של התורה עם תינתה. זה ככה מסתיימת פרשת יתרו, כל נתינת התורה. ואז מעריך המהר"ל פה בחמדה של התורה. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. יש אדם לוקח שדות, לא לוקח כרמים, מכירים את זה. יש אדם לוקח מקח, אין בני אדם יהודי. מהו המסחר? סרסור נודע מה לקח. כך התורה אין אדם יודע מה טבעה ומסחר שלקח משה. משה לא ידע כי קרן אור פניו. בדברו איתו, נודע שכרו, יש לך מי שמחרו נמכר עמו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, זה מה שאומר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. כי מעלת התורה אינה כמו שאר דברים, התורה כוללת הכל, לכן הכל נמצא בתורה, כל היושר, כל החמדה והנחמדים מזהב ומפז רב, התורה דבריה עם זיכוך וצירוף שלהם, הדברים נחמדים ומקובלים על השכל, נהנים בה, עיני השכל שהוא המקבל בהשגתו כאשר השכיל בתורה. הוא אומר אחר כך, מסחר הסרסור, משה רבינו, שקרן אור פנה בדברו איתו, התורה נקראת אור, מזה אנחנו יודעים, כאשר זכה משה להתחבר אל התורה שהשכל האלוקי אז קיבל מן הזיו והאור, יחמה חוכמת אדם תאיר פניו, ולכן כאשר זה הזכות שלנו, הקדוש ברוך הוא נמסר איתנו, אנחנו מתחברים, כך מיד אחר שיתנה התורה לישראל ציווה ועשו לי מקדש, יהיה לו חיבור מיוחד עם ישראל כאשר יש להם דרכי השם מיוחדים אשר אין עוד. דבר זה הוא גם כן אחד מן הדברים שהם יסוד ישראל אשר נתן להם התורה, שהוא החיבור הגמור לנצח נצחים שאי אפשר שלא יוסר כלל, ודי בזה. עוד כאן.